חמש בנים, חמש ביטויים שזה נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. חיה ויחידה. ובאופן פוטנציאלי לכל אדם, לכל יהודי, יש כל חמשת המדרגות הללו. ובכל אופן, אצל כל יהודי זה מתגלם לפי איפה שהתודעה שלו נמצאת, שם נמצאת בעצם ההופעה שלו בתור אדם. למשל, יש כאלה שאצלם, למרות שיש להם כל המדרגות האלה באופן פוטנציאלי, אבל באופן אקטואלי, הוא מרוכז בנפש. מה זה נפש? דיברנו, זה החיות של האדם. מה שמעניין אותו באמת, בסופו של דבר, זה אוכל, התרבות, נוחות, בית, תענוג וכו'. כן? זה מדרגת הנפש. יש אנשים שאצלם, מרכז האישיות שלהם נמצא ברוח. דברים עליונים, רוחניים, מסוגים שונים, זה רוח. נשמה זה יכולת לאהוב. זה אינטראקציה עם בנם אחר. זה יכולת ליצור קשר. בנם אחת, שתיים, משפחה שלו, כל החברים שלו, כל השכונה, כל העם, אבל עדיין זה אנשים בלבים. יש מדרגה יותר גבוהה מנשמה, שהיא מדרגת החיה. חיה, מונח חיה, זה נובע ממדרגה מסוימת של מלאכים, מלאכי השרת. כמו שאנחנו יודעים, מלאכים, יש כל מיני מדרגות, יש כל מיני רמות ושמות של מלאכים. יש חיות הקודש, יש שרפים, יש אופנים, יש מלאכים, אילים, אישים וכו'. כן? יש הרבה גוונים של מלאכים. מדרגה הכי גבוהה של מלאך זה נקראת חיה. חיה, זאת אומרת, באה מלשון חיות. שיא החיות שיש בעולם, זה המדרגת חיה. מה המדרגה הזאת מגלה בעולם? זה יכולת שלך להזדהות שהמרכז האישיות שלך יהיה בכלל ישראל. כשאתה אומר מילה אני, עם מי אתה מזהה את האני שלך? אדם, כשהוא אומר שמדרגה שלו היא בנפש, כשהוא אומר אני, הוא מזהה את עצמו עם גופו. אדם שאומר אני ברמת הרוח, הוא מזהה את עצמו עם תודעה שלו, עם המחשבות שלו. אדם ברמת הנשמה, שאומר מילה אני, הוא מזהה את עצמו עם בן זוג או בת זוג. עם אנשים אחרים, אנשים עם רבו, עם תלמידו, עם מישהו קרוב אליו, או עם הרבה אנשים. ויש אנשים, כשהם אומרים אני, הם מזהים את עצמם עם כנסת ישראל, עם כלל ישראל, עם ישראל. איך זה יכול להיות? איך זה מתבצע במציאות? תכף אנחנו נראה את זה. בעולם שלנו, יש אנשים שכשהם ודאי אוהבים את ארץ ישראל ואת מדינת ישראל ואת תורה ואת עם, הכל, כן, ודאי. אומר, אני אוהב את הארץ, אני אוהב תורה, אני אוהב בני אדם, אני אוהב את כולם, אני, אבל מי אני? מי מרכז? אני המרכז. אני שואב את ארץ ישראל, אני שואב את התורה. ככה יש אנשים שככה מרגישים, ככה חושבים. אבל יש אנשים שכשהוא אומר אני, הוא מתכוון לכתחילה, הכל, עם. ככה הוא חושב, ואני מכיר הרבה אנשים כאלה, שהרמה הרוחנית שלהם זה בעצם מדרגת החיה. אתן לכם דוגמה איך זה מתבטא במציאות. נגיד בן אדם עושה כאילו בוחר איפה לגור. איפה לגור, מקום מגורים שלו. על פי מה אנשים קובעים בדרך כלל, מה המקום מגורים? שזה יהיה קרוב לעבודה, או שזה יהיה, או ללימודים, או שיהיה שם שכונה טובה, או שמחיר של דירה יהיה לא גבוה מדי, או להפך, שיהיה דווקא גבוה מדי, כי שם זה שכונת יוקרה, או בגלל שזה יהיה קרוב להורים שלהם, או להפך, בוחרים כדי שזה יהיה רחוק מההורים שלהם. אבל כל השיקולים הם שיקולים פרקטיים, פרטיים, אנושיים. זאת מדרגה בסדר, אבל זה לא חיה. אדם שנמצא במדרגת חיה, הוא, כשהוא קובע איפה הוא יגור, הוא שואל את עצמו, מה עם ישראל עכשיו צריך הכי הרבה? איפה לגור? והוא אומר, עכשיו הכי חשוב זה לגור בשטחים, אז הוא הולך לגור בשטחים. אחר כך הוא מבין, לא, הכי חשוב זה לגור ברוב המוסלמי, אז הוא הולך לגור ברוב המוסלמי. אחר כך מתברר לו שלא, הכי חשוב זה לגור דווקא ברמת השרון, אז הוא הולך לגור ברמת השרון. זאת אומרת, שיקול שלו הוא לא שיקול פרטי, זה שיקול כללי, מה שעם ישראל צריך. לפעמים אין לי אפשרות לגור ברמת השרון, שם דירה יקרה ושם זה בסדר, או אין לי אפשרות לגור ברוב המוסלמי כי אשתי מפחדת, או אלף דברים, אלף סיבות, בסדר, אבל זה משהו שמונע ממני, אני כאילו זה עוצר אותי. אבל צורת החשיבה שלי, החלום שלי, מה אני רוצה, זה וככה חי איפה שאני יכול. אז זה נקרא מדרגת חיה. או בן אדם שהוא בוחר מקצוע, יש הרבה שיקולים, אבל שיקול שלו זה לא איפה שהוא מרוויח טוב, או איפה שיש יוקרה בזה, או שיש אחר כך שוק, אין שוק, אלא שיקול שלו, מה עם ישראל צריך. הוא אומר, הוא יכול להיות גם מחנך, גם קצין וגם מהנדס, מה הוא יבחר? אז הוא אומר, מי שלא יכול, אז לא יכול, אבל מי שיכול, אז הוא אומר, עם ישראל עכשיו צריך יותר, הכי הרבה מחנכים. אז אני בוחר, אני הולך להיות מחנך, למרות שזה כלכלית לא כדאי, או זה בלגן, זה כאב ראש, בסדר. זאת מדרגת חיה. הוא כללי, הוא אדם חי חיים כלליים. מספר ילדים. אני מכיר משפחה שיש להם 13 ילדים, והם לקחו 2 באומנה, באימוץ, לא אומנה, אימוץ, כן, באימוץ, ועוד 2 הם שוקלים לקחת, באימוץ, אתם יודעים, משפחה שלא... כשאתה לוקח באימוץ, זה ילד בדרך כלל לא כל כך חלק, לא הולך בפשטות. ויש עוד, אתם יודעים, יש הרבה אנשים שככה חיים. שיקול שלהם זה לא אני, או אני ואשתי, או אני ובעלי, אני וביתי, אלא כלל. אותו דבר גם קיום המצוות. יש אנשים שמקיימים מצוות. למה אתה מקיים מצוות? כי זה מזכך את הנפש. זה עושה אותי קרוב לקדוש ברוך הוא. זה עושה אותי אדם יותר רוחני, יותר עליון. כל השיקולים הללו הם שיקולים אגואיסטיים. למרות שזה כאילו לא כל כך יפה להגיד את זה, זה כאילו לא כל כך דתי מה שאני אומר, אבל זה שיקולים אגואיסטיים. זה שאתה רוצה סייעתא דשמיא, או גן עדן, מקום טוב בגן עדן, ועולם הבא, וכל זה, וכל העסק לכאורה הדתי, הרוחני הזה, שזה סך הכל דבר מאוד אגואיסטי. אז יש אגואיסטים שהוא רוצה לבנות לעצמו וילה, ויש כאלה שאומרים, אני יותר טוב אבנה לעצמי שם וילה לעולם הבא, אצלי זה נמשך לנצח וכל זה, כל מיני שם טרמינולוגיה כזאת, הדתית הנמוכה. אתם יודעים, זה גם, עדיין, זה יותר טוב שהוא יהיה אגואיסט רוחני מאשר אגואיסט חומרי. נכון, יותר טוב. יותר טוב שיהיה אגואיסט דתי מאשר אגואיסט חילוני. יותר טוב, יותר טוב. אבל זה לא אידיאל. יש אנשים שהם מבינים שזאת קיום המצוות וכל זה, הוא מקיים אותם כי זה דבר שהוא... זה גילוי, ביטוי של הישראליות שלו. עם ישראל מקיים מצוות, אני שייך לחיה השמימית הזאת, לחיות הגדולה הזאת שנקראת עם ישראל, של כנסת ישראל. וכנסת ישראל מקיימת מצוות, גם אני מקיים. אני חלק מהביטוי הזה. אני מניח תפילין כי כתוב בהם שהשם אחד. זה מה ש... זה לא אני שיהיה לי טוב, שהוא ישלח לי פרנסה טובה או שידוך טוב, או... או... העיקר שיהיה בריאות לילדים, העיקר הבריאות. כן, את הטרמינולוגיה הזאת, העיקר הבריאות.
אז
כמו
רוצים, זה בעיקר בעניין...
בדיוק, בדיוק, בדיוק. להיות עבד השם, פירושו של דבר, להיות עבד האומה באופן המלא של המילה הזאת. אנחנו לא אני מול קדוש ברוך הוא, שהוא להיות עבד השם, שאני עבד. לכן, תשימו לב, כל הברכות שלנו וכל התפילות שלנו, הם כולם מדברים עלינו בתור כלל. כן, אני רוצה לשתות מים, אז לפני רגע שתיתי, מה בירכתי? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא שקוניה בדברו. כן, אלוקינו, מה אכפת לי מנו הזה? אני רוצה לשתות מים, מה זה קשור אליכם? אתם יודעים, אבל זה עניין של המצוות. מצוות עושות לנו דיפוזיה, זאת אומרת, הן מפזרות אותנו, מפשיטות אותנו על, על, מבחינת אבסטרקציה, כן? כמו מים מתפשטים על ה... זאת אומרת, הן מפשיטות אותי על כל הכלל כולו. אני זה עם ישראל, אני הכלל ישראל, אני כנסת ישראל. זה, זאת אומרת, זה ה... לכן... המצווה, אני עכשיו שומר שבת, למה? כי זכר ליציאת מצרים. עם ישראל יצא ממצרים. אתם יודעים, כל מה שאני עושה, הכל מקשר אותי לכלל. מצוות והתורה מביאות, מקשרות אותי לכלל. תסתכלו, אומר על זה הרב קוק. אצלכם זה במקור 3א. על ידי התורה סופג האדם אל תוכו את נשמת ישראל. ואדם ישראל, מישראל, אי אפשר לו להיות חיים שלמים, כי אם בנשמת ישראל שתחיה אותו, אם היא חיה אותנו, היא מרכז האישיות שלנו. לזה קיימים תורה ומצוות. זאת אומרת, אנחנו לא חיים כדי לקיים מצוות, או כדי ללמוד תורה, אלא להפך. אנחנו לומדים תורה ואנחנו מקיימים מצוות, כדי לחיות נכון. והחיים הנכונים זה החיים הכלליים, חיים של נצח, חיים של כנסת ישראל. אלו החיים האמיתיים שלנו. ולכן אנשים באמת ככה חיים. ותמינים, זה לא יחידים, יחידים, בודדים יש כאלה. יש המונים, המונים, אלפי, עשרות אלפי אנשים שככה הם חיים. תראו, אומר על זה הרב קוק במקור 3. הצמאון להיבלע כולו ברוח ישראל צריכו להתגבר. לחשוב ישראליות, להרגיש ישראליות, לחיות חיים ישראליים, לראות בשמחת ישראל. זאת היא מגמה עמוקה, גבוהה ורחבה מלאה. אדם ישראל שהוא רוצה לזכות לאור חיים באמת, צריך הוא שיסכים להיות שוטל עצמו בכנסת ישראל, בכל ליבו, בכל חושיו וכוחותיו הגשמיים ורוחניים. הנה, אתם יודעים איך הרב מנסח את הדבר הזה, שהוא רוצה להיות, לחיות חיים אמיתיים, אלו החיים. וצריך לנסות עוד קצת להציץ, להבין, כשאנחנו אומרים ישראל, זה, צריך להבין שזה לא מדובר על בני אדם בלבד, או אפילו לא על עם ישראל. מונח ישראל זה מונח מאוד עליון, מאוד מאוד גדול, מאוד, מאוד נשגב. כשאנחנו אומרים ישראל, הכוונה היא למלאך הכי עליון, זאת אומרת, כמו שאמרנו, שהמלאכים זה הופעה אלוקית, אז ההופעה הכי עליונה שיש בעולם היא נקראת ישראל, שישראל קדמו לעולם. החיה השמימית הזאת, היא, זה ה... שעליה פונים כל הוויה כולה, היא נקראת ישראל. תראו, אומר על זה מדרש, אצלכם המקור מספר אחת. אמר רבי עקיבא, בכל יום ויום, מלאך אחד עומד באמצע רקיע ופותח ואומר, השם מלך. וכל צבא מרום עונים אחריו, עד שמגיע לברכו. כיוון שמגיע לברכו, חיה אחת יש ששמה ישראל. וחקוק על מצחה עמי לי. כן, זאת אומרת, אצל כהן גדול על מצחו כתוב קודש להשם, ואצלה כתוב עם ישראל, עמי לי. חיה הזאת עומד באמצע הרקיע ואומרת, ברכו את השם המבורך. וכל שרי מעלה עונים אחריה, ברוך השם המבורך לעולם ועד. זאת אומרת, זה מתואר מה קורה בשמיים ברמה של התפילה שאנחנו מתפלים, שם זה מלאכים פונים ואומרים לחיה הזאת, כן? ברוכו את השם מבורך, כולם עונים ואומרים ברוך השם מבורך לעולם ועד. שלא יגמור, עד שלא יגמור דבריו, רועשים ורועדים האופנים ומרעידים את כל העולם ואומרים ברוך כבוד השם ממקומו. ואותה חיה עומדת באמצע הרקיע עד שרועדים כל שרי מעלה ותפסרים וגדודים וכל החיות וכל אחד ואחד בעומדו אומר לחיה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים שמע ישראל, אנחנו מתכוונים לכנסת ישראל, לחיה הזאת. והחיה הזאת, זאת אומרת, הרצון הזה, ההופעה האלוקית הזאת, העליונה ביותר, מתגלית בעולם בשלושה גוונים, או כן, בשלושה תחומים. מתגלית בנפש, ברוח ובחומר. אני אצייר לכם את ההתגלות הזאת באופן סכימטי, יהיה יותר ברור. אתם זוכרים, אנחנו דיברנו בהתחלה שכל האידיאלים מתפצלים לשתיים. האידיאל ישראל מתפצל לשלושה גוונים. גוון אחד הוא בחומר. כן, גוון שני הוא בנפש. וגוון שלישי ברוח. צריך לכתוב לקח. זה הפוך הפוך, טוב, לא משנה. חומר זה נקרא ארץ ישראל. בנפש הוא מתגלה בתור עם ישראל. וברוח מתגלה בתור תורת ישראל. זאת אומרת, ארץ, תורה ועם הם שלושה פרצופים או ביטויים, גוונים של ישראל. זה אותה אחדות, אותה חיות שהיא מופיעה בארץ ישראל.
זאת אומרת, ארץ זה לא מישהו מין מקום כזה טכני או איזשהו מקום שאנחנו פה גרים, אנחנו צריכים סך הכל איפשהו להיות, אז אנחנו פה מקום פונקציונלי כזה, צריכים מקום בעולם. ארץ זה ישראל, החיה השמימית הזאת שמופיעה בתור חומר. זאת אומרת, היא חיה. זה שיא החיות, לכן נקראת ארץ חיים. מים חיים, כי זה מים של ארץ ישראל. תראו, אומר על זה רב קוק במקור אחד א', אכן, אחת היא אמת, עומדת לעד, ואמת זו חקוקה על מצחה של החיה השמימית, המתהלכת על הארץ בתבנית גוי, ששמה ישראל. זאת אומרת, אנחנו ביטוי של של החיה הזאת. זאת אומרת, מי שאני האמיתי, זה הכלל ישראל. אני עכשיו, פיזי שיושב פה, זה אחד הגוונים שלי. כמו שדיברנו באחד השיעורים. זו הופעה שלי, ביטוי שלי. אוקיי, בסדר, זה פה יש משהו כזה מצומצם, ויש לו ערך, ויש לו תפקיד, אבל אני אמיתי, זה לא מי שיושב פה. אלא כמו שחיה הזאת מתהלכת בתבנית גוי, בתבנית עם, כוונה, בתבנית ארץ, כמו שאומר הרב מהקור 2, ישראל בעמים, ארץ ישראל בארצות, תורת ישראל בתורות ואמונות, כולן, הינם שלושה מרכזים שאוצרות חיים ואורות עולמיים גנוזים בהם להיות מזינים את כל העולם כולו וכו', כן? מעלים וקדשים אותו. אז במילים אחרות, כשאדם אומר אני, הוא ישר חושב על ישראל. יש סיפור כזה על רב צביודה, שכשהוא הגיע פעם לבית חולים, הייתה לו בעיה ברגל, וכאבה לו רגל, אז הוא הגיע לבית חולים, ניגש אליו רופא, ושאל אותו, מה כואב לך? אז הוא אמר לו, פילוג בעם. אז הוא אומר, לא, אני מתכוון, מה מפריע לך? אז אמר לו, מפריע לי חוסר אחדות. אז הוא אומר, אז למה באת לבית חולים? באתי לבית חולים כי כואבת לי הרגל. והוא לא אמר את זה כאילו חידוד כזה, קונצים, שאומר מין כדי ללמד שם מישהו. לא, הוא באמת ככה חושב, הוא ככה מרגיש. כמו שרב אריה לוין, כשהוא בא ואמר, רגל של אשתי כואבת לנו. הוא לא אמר איזשהו קונץ, הוא באמת ככה חושב. אז אני חושב ששתי ביטויים הללו הם כאילו תמצית, סמל של מדרגת ההבדל בין נשמה לחיה. נשמה זאת אמירה, רגל של אשתי כואבת לנו. זאת נשמה. וחיה זה אמירה, מה כואב לך? פילוג בעם. זה הבדל בין שניהם. כמובן שרב אריה לוין עצמו, הוא היה בשיא כל המדרגות, הוא הרבה יותר מהנשמה וחיה. אבל כביטוי שמסביר, שאולי מתמצת את מדרגת חיה, זה הביטוי. כואב לי הפילוג בעם. ואני חושב שזה בעצם זו מדרגה שעליה אפשר להגיד ששם מוות לא שולט. מדרגת החיה, אדם כשלעצמו הוא ודאי ימות, אבל כשהוא מזהה את עצמו עם הכלל, כלל לא ימות אף פעם. זהו נצח ישראל, כן? זהו השייכות לנצח. לכן חז"ל אומרים בגמרא, יעקב לא מת. ובאמת לא כתוב בתורה שיעקב מת. יעקב לא מת. מה פירוש שהוא לא מת? כי הוא כלל ישראל. כלל ישראל לא יכול למות. או כמו שכתוב על דוד המלך. דוד המלך חי וקיים. כי מה שאתה קורא לזה דוד, הוא נצח. הוא שם. ולמה? כי הוא חלק של הכלל. וזה בדיוק מה שאמרה לו אביגייל, כשאמרה לו, ותהיה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. כן, מה תחשבו, אם היום אנחנו אומרים שנפש שלך צרורה בצרור החיים, מה, אתה מאחל למות? למי אנחנו כותבים שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים? כותבים את זה על המצבות, נכון? תנצבח, משהו כזה. אבל פה היא התכוונה לו שאתה תחיה את כללות ישראל. וזאת התכוונה צרור החיים. שאתה חלק של הכלל. ואתה מגיע למדרגה הזאת של חיה באמצע הרקיעה.